רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות Active Trail, מערכת מרקטינג אוטומיישן לחנויות e-commerce. לקוח נכנס לחנות המקוונת שלכם, הוסיף מוצרים לעגלת הקניות, ואז עזב את האתר. לא חבל. המערכת של Active Trail מתממשקת לפלטפורמות המסחר האלקטרוני, למשל Magento, Shopify ו-Presta Shop, ויכולה לשלוח מייל שיעודד את הלקוח לסיים את הרכישה. אפילו לקוח שכבר רכש יכול לקבל מייל או אס-אמס שבו תודו לו על הרכישה שביצע, או לחילופין תוכלו לשלוח לו המלצות למוצרים נוספים. המערכת של Active Trail מותאמת גם לסטארט-אפים שרוצים לטפח את הקהילה שלהם. חפשו Active Trail סטארט-אפים בגוגל, הגישו בקשה באתר, ומנהלת התוכנית תחזור אליכם עם כל המידע. activetrail.co.il
עושים שיווק עם קובי גור.
שלום, ברוכים הבאים לעושים שיווק, כאן קובי גור. אנחנו בפרק השני, בנושא של שימוש בווידאו ככלי שיווקי, אומרים שוב שלום לאורי גלילי.
אלן, אלן.
בוא שוב נציג אותך. אז אורי גלילי הוא הבעלים של חברת אורי גלילי סטודיוס, חברה מתמחה בהפקות מדיה לעסקים, וידאו, מוזיקה, קידום ממומן וייעוץ שיווקי. כשהחברה מתמקדת בעיקר באינטרנט, והנה פרי טריוויה שגיליתי בפרק הקודם, ונחזור עליו גם הפעם, הוא גם המפיק המוזיקלי של דנה אינטרנשיונל שנים רבות, אבל אמרתי, אנחנו נדבר על זה על קפה, סתם ברכילות, לא על הפרק.
אבל אני לא דיבה, אני בסדר. למרות שחיכיתי לשטיח האדום פה, ואני לא
יודע... לא הגיע, לא היה...
איפה הקפה, איפה זה...
הוא בכביסה.
סתם, אבל גם דנה היא לא דיבה. היא כאילו זה, היא מותק שבן אדם, אבל בוא נדבר על וידאו, בוא נדבר על וידאו.
בוא נדבר על וידאו. אז בפרק הקודם באמת דיברנו המון על ההיסטוריה, ועל המדיומים השונים, ועל הסוגים השונים. היום אני רוצה לצלול הרבה יותר לעומק של איך. זה הכותרת שלנו, הפרק הזה. ואני חושב שהשאלה הראשונה שאני אשאל אותך זה הסוגים, איזה סוגים יש? אני יודע כי מניסיון, אתה יכול ללכת להפקה מלאה ולזכור, דיברנו על אדיר מילר, זה שחקנים ותסריטאים וצוות הפקה שלהם, באותה מידה אני יכול גם לשבת עם איזה גרפיקאי ולהפיק. יצאו סרטונים בשני המקרים, בוא נדבר על איזה סוגים בכלל יש פה. מה האפשרות שעומדות בפניי אם אני חברה שרוצה להפיק עכשיו וידאו שיווקי?
אוקיי, בוא נלך לבייסיק, יש לך טלפון?
כן.
להלן, בבקשה, okay. בבקשה, תרים אותו, צלם, דבר על העסק, ואופה.
סלפי ונגמר העניין.
ונגמר הסיפור, ונגמר הסיפור. מה שדיברנו גם בפרק הקודם, זה בעצם על היופי של האינטרנט, על הארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, נכון. שלעסק קטן שהתחיל הרגע, כרגע, בלי לקוחו, בלי תקציב, בלי כלום, בלי זה, יש לו פייסבוק, יש לו אינסטגרם, יש לו טלפון, ירים אותו, ידבר על עצמו, כמובן שיש דרכים לעשות את זה בצורה יותר נכונה.
אז בוא קצת נפרק אותם, זאת אומרת, אני לדוגמה, דיברתי פעם, אני מאוד מסכים איתך, אמרתי פעם למי שיעצתי לו, הוא עסק בשיווק נדלן, עוסק בשיווק נדלן, זה, ואמרתי לו, שים את הטלפון מולך ברכב, ועכשיו אתה רוצה לדבר איך הריבית שעולה בארצות הברית, איך היא תשפיע על משקיעים. שים מולך את הטלפון, צלם אותו, אם אתה לא זוכר מה להגיד, תדביק מתחת את זה שאתה פוסט את הפתקיות הצהובות, תדביק לך, לעצמך את הנקודות, וידאו של 5 דקות זה כבר די מעל ומעבר ונגמר העניין, ותעשה סדרה כזו. זהו, בזה מתחיל ונגמר.
בעצם יעצת לו לעשות טלפרומפטר מאוד פרימיטיבי.
כן, כן, סוג של.
גדול. יותר מזה, כאילו למה באוטו? כאילו באוטו זה גם, עזוב, באוטו.
לא, ליד הבריכה, בבית, ליד המחשב, זה יכול להיות...
תקשיב, של שיווק נדלן, אתה יודע איזה דברים אתה יכול לעשות? זה משהו שמאוד מרתיח אותי, הפרוצדורה, רינה, סתם, זה כאילו, אני, בטח זה מאוד מרתיח אותי, אני גם עושה איזשהו קורס אינטרנטי על העניין הזה, על איך לעשות סרטון וידאו שיווקי סופר סופר פשוט.
שמוכן, אני רוצה לראות אותו.
בוודאי, בוודאי. בגלל שאם כאילו ניקח באמת את אותו בחור, אני מקווה שהוא מקשיב לנו, כי תקשיב.
כן, כן, אוקיי. הוא הגיע אליי דרך ההזנה לעושים שיווק.
מעולה, מעולה, אחלה, מה העניינים? אתה יכול לשלוח לנו דעה? לאנשים שעוסקים בנדלן. אוקיי, 5 דקות, זה גם אחלה, אבל זה יכול להיות too much. באינטרנט זה אפשר לעשות 1-2, שאתה פשוט מרים את הטלפון. אוקיי, אם אתה, אני לא יודע אם הוא בחול או לא בחול, אבל לא משנה, אבל כל יום, כל יום, כל יום.
כן,
אוקיי?
אני מדגיש אני את גם אחזור על זה. כל יום, תדירות קבועה והיסטרית.
כל יום, כי זה פשוט, כל כך פשוט, להרים את הטלפון, שיראו את הפנים שלך, רואים אותך, שומעים אותך, מזדהים איתך, זה הכי אותנטי שיש.
אתה המותג.
אתה בדיוק, you're the brand. ופשוט לתת איזשהו ערך מסוים, כמו שאמרת, הדוגמה שנתת לו, או לחילופין, להראות את הדירות, להראות את הדירה. אם אתה משווק משהו בכלל לנדלן בחול, אז מן הסתם אתה לא יכול להסתובב נכון. במקום, אתה יכול להראות תמונות, אתה יכול פשוט לסובב את הטלפון, להראות כאילו תמונות מהמסך, או לא משנה, שזה נשמע הכי פרימיטיבי והכי שכונה, אבל זה לא, זה הכי אותנטי, ואנשים מתחברים.
אני חושב שהיום אנשים מתחברים לזה, כי זה לא נראה כמו הפקה מקצועית וקרה, נכון. שהשאר אנשים נדבק להם בראש, יש להם מלא כסף לבזבז, מה אני אלך לעשות שם? לעומת זאת, יש פה מישהו שאני מתחבר אליו, אני רואה את העיניים שלו, אני רואה איך הוא מדבר, אני רואה שזה לא צילום מקצועי, כי לפעמים היה טיפה רועדת. נכון שיש דרכים להקל על זה ולהפוך את זה להפקה שנראה קצת יותר טוב, אבל זה עדיין נראה ישיר ואמיתי.
בטח, בטח, לגמרי, לגמרי. אם אתה, לא משנה איזה עסק אתה, אם אתה בין אם זה משהו נדלן, בין אם זה יועץ, מטפל.
לא, מאמן משהו, כושר אישי.
מאמן כושר.
אני בכלל חושב שכל אותם בעלי מקצועות, נקרא להם בודדים, אין לי מילה טובה יותר, אבל שהם עם עצמם.
כן.
עורך דין, רואה חשבון, רופא שיניים, המון מקצועות שזה אתה, ולא חלק מחברה ענקית, האופציה הזו של לקחת את הטלפון שלך, לסובב אותו למצב סלפי ו... להקליט בטח. משהו עם ערך, זה ייצור תוכן מאוד מאוד משמעותי.
בטח, לגמרי, קואוצ'רים למיניהם.
נכון.
אבל אפילו יותר מזה, יש לך חנות, יש לך מוצרים, כל יום תעלה סרטון, שאתה מראה איזשהו מוצר.
דיברתי עם מישהו שגם מאזין לפודקאסט הזה, יש בבעלות המשפחה חנות לחיות. אני חושב שבאזור יבנה, אני מקווה שאני זוכר נכון.
אוקיי.
ובאמת, מבחינתו להעלות כל פעם סרטון, אחד שקשור לאילוף כלבים, שני לטיפול בחתולים, ורביעי לאקווריומים לדגים, כבר ייצר המון תוכן והמון עניין סביב לקוחות החנות או לקוחות פוטנציאליים.
ברור, לגמרי, לגמרי.
בוא נלך לסוג אחר, אוקיי. אז יש את האמצעי הזול, ואני חושב שהיה מאוד יעיל הזה.
כן, סופר אפקטיב, בטח.
מה עוד?
הדבר הבא, כמובן, זה התחיל בעצם, אנחנו מדברים על do it yourself, או באופן כללי.
בוא, אם יש עוד משהו do it yourself, ואז נלך לדברים שהם קצת יותר רחבים.
אוקיי, אז do it yourself, הבא בתור, כמובן, זה כבר עם ציוד. עכשיו, שוב פעם, זה לא חייב להיות הציוד הכי יקר שיש. לרוב האנשים לא יודעים איך לטפל בכלל את הציוד היקר הזה. מצלמה, באיכות טובה, HD גם סבבה, 4K, כאילו, זה לא קריטי. אם אתם יכולים, סבבה, למרות שהיום הרוב 4K, אבל לא קריטי. מיקרופון נורמלי, כי סאונד זה משהו מאוד מאוד מטריד, כאילו כשאתה לא שומע או שומע רעשים, זה מטריד את הבן אדם, המטרה שלי זה לא לעצבן את הבן אדם.
תראו כמה אנחנו משקיעים בכם בסאונד של הפודקאסט הזה.
בדיוק, במציאות הקול שלי הרבה יותר, פחות בס. ולדעת עריכה בסיסית, ששוב פעם, שבתכלס אין דבר כזה עריכה בסיסית, אני יודע את זה עם לקוחות, לקוחות עבר שבאים אליי ואומרים, תשמע, התחלתי במובי מייקר לעשות וזה, והם פשוט,
זה לא נראה רציני.
זה לא רק זה לא נראה רציני, הם בעצמם כבר, כל השערות נהיו לבנות, זה כל כך מתסכל, כאילו לערוך, אין מה לעשות, זה משהו סקיל, זה סקיל נרכש. אבל זה אפשרי, יש תוכנות, מובי מייקר גם, אפשר לעשות, יש תוכנות הרבה יותר בסיסיות, וזהו, ופשוט לשבת, וכמובן הכל מתחיל בעצם, מה אני מוכר, מה אני רוצה למכור, אני רוצה למכור X, אוקיי, למי בעצם אני מוכר את זה, למי שיש לו בעיה, Y, אוקיי, איך אני...
אנחנו נדבר עוד מעט קצת על התהליך שאיך להפיק את זה, אבל...
אוקיי.
אז דיברנו קצת באמת על נושאים של דו איט יורסלף, בוא נלך קצת למתקדמים.
אוקיי.
רוצה לעזר בבעל מקצוע.
אוקיי.
אני חושב שהדבר, יש שוב כמה סרטונים שאני התקלתי בהם, אני רואה סרטונים שהם גרפיים לגמרי, מדודלינג כזה, גרפי, של רואים בן אדם שפתאום יד צובעת אותו, או דברים דומים, ועד לרמה של הפקות מלאות.
כן.
מה יש לי עוד, בוא נפרק אולי כל אחד.
אוקיי, הדודל זה בעצם ה-whiteboard, מה שנקרא,
נכון.
שזה ז'אנר בפני עצמו, שהוא מאוד, הוא מאוד מוכר, הוא מאוד ידידותי, הוא מאוד חביב כמובן, זה הרבה פעמים טוב.
אני חושב שהוא גם הכי זול באופן יחסי לדברים, לאפשרויות האחרות, לא?
תלוי בסוג.
אפשר להשקיע בו מאוד וזה, אבל הוא באופן יחסי הזול יותר.
הוא הזול יותר, כן, כן, באופן יחסי. וכמובן שהדבר הבא זה בעצם סרטוני אנימציה. יש כאלה שהם מאוד מאוד בסיסיים, יש כאלה מורכבים, כמובן תלוי בדיוק מה אתה רוצה לפרסם, לפעמים לא צריך יותר מדי, לפעמים אתה כן צריך להראות וואו. והדבר הבא זה לייב אקשן בעצם, הפקה, okay. הפקה. הפקה פרקטית. שאגב, תמיד יש את השאלה הזאת, מה לעשות, לייב אקשן או אנימציה? האם זה, האם זה, יש לזה, והאמת...
מה באמת, איך לייעד כל סוג?
זה מאוד מעניין, כי בשנים, מה זה בשנים האחרונות? כן, בשנים האחרונות, זה נהיה איזשהו עניין כזה, שכשאתה רואה סרטון אנימציה, לרוב, יש לזה גם כאילו, בדרך כלל הם גם נראים פחות או יותר אותו דבר, לרוב זה מתקשר אצלך בראש שזה לאיזושהי סטארט-אפ, לאיזושהי אפליקציה מסוימת, נכון. לאיזשהו זה. אז זה נהיה איזשהו סוג של שפה כזאת, שכאילו אני רואה סרטון אנימציה, סביר להניח שזה לאיזושהי אפליקציה, בגלל זה גם המון חברות סטארט-אפ...
כי זה היה זול יחסית לעומת אפשרות של full live production.
כן.
אוקיי, אז
גם, שוב פעם, הכל
חסכו
תלוי.
חסכו כסף והלכו לאופציה של הגרפי.
כן, הכל, כמובן הכל תלוי במה באמת רוצים, אבל כן, יחסית כן. הדבר השני זה שאנימציה היא בעצם מקלילה הכל.
גם נושא שהוא קשה וכבד, בדיוק. ואפשר להקליל אותו דרך שימוש באנימציה.
בדיוק, בדיוק. מאוד מאוד מאוד, זה פשוט, אתה יכול לדבר על דברים מאוד מאוד קשים, וכשאתה רואה את זה אנימציה, זה יותר קל לך ויותר נעים לך ויותר... זה יותר רך, זה כאילו זה באיזשהו מקום טיפה מרחיק אותך מהקושי שבדבר, וכשאתה חווה קשיים, פחות סיכוי שאתה תרצה לקנות. אז זה מקליל את הסוגיה
הזאת. אז המסר יעבור יותר בקלות.
כן.
ונגעת אולי ביעלום, גם במובן של מחיר. פול לייב פרודקשן גם דורש צוות שלם של יעבוד סביב זה, ולכן גם העלויות עולות בצורה משמעותית.
כן, ושוב פעם זה תלוי מה, כי כאילו כיום יש, גם לי באופן אישי יש הרבה, יש גם לקוחות שהם לא החברות הכי גדולות במשק, וזה בסדר, וכאילו מתאימים הפקה כל אחד והצורך שלה, והיום יש מה שנקרא one stop shop, כזה one man show שפשוט, גם כותב, גם צלם, גם עורך, גם מפיק.
גם הסאונד, גם...
גם ככה, ואז...
ועושה כלים בסוף.
כן. וסנדוויץ'ים גם, וזה מן הסתם זה יעלה הרבה פחות, כמובן שלא בטוח שאותו בן אדם, שוב פעם, זה לא בן אדם, לא בטוח שהוא יודע לעשות את הכל פרפקט. יכול להיות שבתסריט הוא חזק, אבל העריכה שלו תהיה... או שבצילום ועריכה הוא דווקא בסדר, אבל התסריט הוא לא... המסרים השיווקים וזה לא זה... אז מן הסתם זה לא חסר היום אנשים כאלו, גם בגלל שהיום מאוד קל לפרסם, רשתות חברתיות, אז כל סטודנט לקולנוע הוא בפוטנציה...
מפיק, עורך, תסריטאי וסאונד, כן?
בדיוק, אבל אין מה לעשות, אם אתה רוצה הפקה שתראה מקצועית ושיהיה... production value מאוד מאוד גבוה, שזה ייראה מאוד מאוד מקצועי, שמע מקצועי, אז אתה צריך צוות, אתה צריך צוות, אתה צריך כמובן, התסריט בדרך כלל המשרד פרסום עובר עליו, תלוי ואו הפרזנטור, או חברת ההפקה, שוב פעם תלוי בלקוח, תלוי מי, תלוי מה, כאילו, לקוח שסוחר אותך באופן ישיר, אתה תכתוב לו, אני אכתוב לו את התסריט, אם זה דרך המשרד פרסום, לרוב זה בעצם...
יש שם קופירייטר שישב ויעבוד על זה.
בדיוק. ואז אתה בעצם הזרוע המבצעת, לגרום לתסריט, להיות בעצם הדבר הכי מדהים שיש.
אוקיי, אז בעצם תיארנו קצת את הסוגים, ובאמת הכל תלוי בצרכים, ברצונות, וכמובן בתקציב, כי אני חושב שזה מה שמשנה את זה דרמטית. בוא דבר על תהליך. אוקיי, שכנעת אותי שאני חייב וידאו שיווקי, אני כבר מקשיב לפרק שלך עם קובי כבר... פרק וחצי, וואלה, משתחווה, חייב, בוא תוביל אותי בתהליך, מה השלבים להפיק כזה דבר, מה השלבים שאני עובר.
אוקיי, אז קודם כל, כמו שהזכרתי מקודם, קודם כל, מה אני בכלל רוצה למכור? כמובן, להיות מאוד מאוד ספציפי, רוב העסקים הם מאוד ספציפיים, לפעמים זה קצת משהו גדול יותר.
אם אבל... זה מוצר או השירות, ולהיות מדויק לגבי מה הוא בדיוק.
כן, כן, בדיוק, נגיד סתם חברה של מערכות הבטחה שאני עובד איתם, אז השאלה מה אנחנו מפרסמים באופן כללי את החברה, מה שנקרא תדמיתי, כאילו אנחנו עושים ככה וככה וככה, או שאתה עובר יותר נקודתי. מצלמות הבטחה בשביל שתהיו בטוחים שהבית שלכם מוגן, לקבל התראות, עם כל העניינים. אז כמובן, לדעת בעצם מה אנחנו רוצים, במה אנחנו רוצים לפרסם, מה אנחנו רוצים להתמקד. אם זה בעצם, כמו שדיברנו בפרק הקודם, על הברנד אווירנס של כאילו אנחנו חברה של מערכות אבטחה, עם ניסיון של פה ושם ועושים את זה וזה
או
וזה.
או תקנו את המוצר הספציפי או, של מצלמות אבטחה לבית.
בדיוק, להראות סרט שמראה אוקיי. את הפורץ, נגיד, נכנס, אזעקה.
וזה התחלת התהליך, זה בעצם בישיבה הראשונה שלך עם לקוח.
כן.
זה מה שאתה מברר איתו.
כן, רוצה לברר וכמובן, מן הסתם מייעל את זה, כי יכול להיות ש...
רוב העסקים רוצים גם וגם.
אחד.
במחיר של אחד.
במחיר של חצי.
כן.
שתיים, אין לו ניסיון בפרסום ושיווק, אז המטרה שלי גם זה שהוא ירוויח מזה, בסופו של דבר. אם הוא לא מרוויח מהדברים שעשיתי לו, אז קשלתי כאיש מקצוע. אז מן הסתם בישיבה, אני מקשיב למה שהוא אומר, ושם מעלים את זה, האם זה נכון ללכת על כיוון אחד, שתיים, שלוש, או שאפשר את כולם ביחד, כסרט תדמית בעצם. מגיד סתם אותו קבלן אינסטלציה, שדיברנו על אותו דבר, האם אנחנו הולכים על התדמית שלו, או על, לא יודע, אינסטלציה לבניינים, לבנייני מגורים,
הבנתי.
משהו כזה.
אוקיי.
אז הבנו...
אמרתי לך מה המוצר, כן. מה אני רוצה, שלב הבא?
כן, השלב הבא, כמובן, בדרך כלל, יש איזשהו רעיון מסוים, איך, אבל כמובן, בשביל לפצח אותו, צריך להבין בעצם, מה הבעיה שאתה פותר לקהל היד שלך? מה זה?
זאת אומרת, שוב חוזרים לנושא של מה הבעיה, מה היתרונות ותועלות מהמוצר.
בדיוק, בדיוק.
אותם שלבים של שיווק שאף פעם לא השתנו כנראה.
לא השתנו. כי שוב פעם, אתה מוכר פתרון לאיזושהי בעיה מסוימת. אגב, גם בפרק הקודם דיברנו על קוקה קולה, ובשבועות שעברו מאז שקלטנו את הפרק הקודם, שחשבתי על זה, אז פתאום אמרתי, רגע, בעצם פותרים עוד צורך, את הצמה שלך.
נכון, שזה הצורך הכי בסיסי, למה לשתות.
זה הכי בסיסי, כן. הם עושים את זה בעוד דרכים, אבל...
הם עושים את זה יפה עם הברות מים שמטפטפות על הבקבוק, ולא משנה, אם שתית בדיוק לפני שנייה כוס מלאה של מים, אתה פתאום עוד פעם נהיה צמא.
משהו מגרה, הם עשו איזושהי פרסומת, נשארו אוכל איטלקי, וכל הכי טוב... הכי טוב לזה, ופתאום מאז שאני רואה אוכל איטלקי, אני, איפה הכל השני?
יש לך סוג של אוטומט.
כן.
אז עכשיו יש לנו כבר מה אנחנו רוצים למכור, יתרונות תועלות. אני מניח שהשאלה הבאה תהיה, למי אנחנו רוצים לייעד את הפרסומת, נכון?
בדיוק.
מקהל היעד שלנו.
כן.
מה זה יקבע? נגיד שקבעתי שאני פונה לצעירות תל אביביות בגילי 25-35, והמוצר הוא אופנה. מה זה אומר? זה השפה? אני קובע... מה עכשיו אני עושה?
עכשיו...
מה זה אמר לי, מה אמרתי לך עכשיו? שיעזור לך לקבוע מה שאתה רוצה לעשות.
קודם כל, השפה, לאו דווקא מבחינת השפה המדוברת, למרות שעדיף לא להיות, כאילו, לפעמים זה יוצא too much, שכאילו, אנשים מנסים להתחכם, מדבר, כן. אחי, מגניב וזה, וכאילו, זה לא עובד.
אוקיי.
אבל זה באמת השפה הוויזואלית, אפילו ברמת הפונט, ברמת הצבעים, בעצם כמובן זה תלוי.
זאת אומרת, זה שהגדרתי לך את קהל היעד, בעצם הכניס אתנו, הכניס כבר את המחשבות על מה יגידו שם ואיך זה ייראה, כדי שתהיה התאמה בין השפה וה, נקרא לזה, הוויז'ואל,
כן.
לבין קהל היעד ומה שאני רוצה להעביר. עכשיו מתחיל לחפש התאמות. עברנו את השלב הזה, צריך באיזשהו שלב לכתוב מה הולכים להגיד, ממש את המלל, נכון? את הסקריפט.
נכון. נכון, אז פה כמובן אנחנו, כשהבנו בעצם מה אנחנו מוכרים, מה הבעיה, בדרך כלל הרעיון מגיע מהבעיה, אני תמיד מדגיש okay. את זה, את הבעיה, כי מפה בעצם אנחנו מבינים פחות או יותר, מה, איזה סיפורים אנחנו יכולים לספר בעצם. סיפור הוא בעצם, מאז שחר ההיסטוריה, זה הגיבור חי בעולם שהוא בעצם הקומפורט זון שלו, אבל הקומפורט זון שלו, הוא יהרוג אותו, לא משנה מאיזושהי סיבה, מגיע איזושהי הדפיקה בדלת, קריאה להרפתקה, ואז הגיבור בעצם רוצה לפתור, רוצה לצאת מהקומפורט זון הזה, או יותר נכון לפתור את הבעיה שהוא נקלע אליה, באמת לחיות, חתיכת בעיה, זה כן. טרוריסטים השתלטו על הבניין, זה לא קומפורט זון, זה, אבל אם ברוס וויליס לא עושה כלום, אז... לך תדע מה הטרוריסטים יעשו. הקומפורט זון שלו זה להישאר מסתתר, מתחבא בזה. אז הגיבור יוצא להרפתקה, להילחם בבעיה הזאת, עובר את כל המכשולים, ובסוף עשיתי זאת, ניצחתי, וכאילו בסיפורים זה יכול להיות לא טוב, אבל בפרסומות זה תמיד יהיה טוב.
אוקיי.
בזה. אז כלומר, אנחנו צריכים לספר את הסיפור בעצם, ששוב פעם, גם בפרק קודם דיברנו על זה, זה יכול להיות משהו סיפורי, זה יכול להיות באופן מאוד מאוד ישיר. חברה לקידום ממומן שתגרום לכם להרוויח יותר מה שאתם מרוויחים עכשיו בעסק.
את המסר יכול להיות או ישיר מאוד ברמת הסקריפט,
כן.
או להפוך אותו למאוד כללי ומשתמע ולא ממש
נכון.
ישיר, ומניחים שהצופה יבין את המסר ומה ההשלכות ממנו.
נכון. אממה, הסיפור הזה שאנחנו מספרים, אוקיי, גם אם אתה עושה את זה באופן ישיר, ניקח את החברת קידום ממומן, אוקיי, אם תבוא ותגיד, אני חברת קידום ממומן, בעל ניסיון של 20 שנה, וכך ועבדתי עם הלקוחות האלו, וזה, ופה ושם, וזה, וכאילו, בוא נגיד, אתה תדבר יותר על עצמך, ופחות על הבעיה של הלקוח, אין פה שום סיפור, אין פה איזשהו
כן,
עניין.
כן, פרסמת את עצמך, שיר, אבל לא עניינת את הקונה שלך.
לא עניינת, נכון. לעומת זאת, אתה צריך לחשוב, רגע, מה הבעיה שאני פותר? יש לקוח שהוא רוצה לפרסם את עצמו, מעדיף באינטרנט כי זה יותר זול. בשביל, למה הוא רוצה לפרסם את עצמו? כי הוא ככה יגדיל את הרווחים. למה הוא לא עושה את זה בעצמו? כי זה סיפור וזה וככה. אז אוקיי, אז הבעיה שלו זה שכרגע הוא לא מוכר מספיק, או מוכר, אבל לא כמו שהוא רוצה, הוא רוצה להגדיל את הרווחים. אז בוא תבין שיש לי כבר סיפור, פה כבר יש איזשהו סיפור שאני יכול לעשות לו מיליון סיפורים, אני לפחות, זה משהו כזה. ואז כשאתה נגיד שאתה פונה אליו, אז אתה לא תבוא, אם תדבר רק על עצמך, זה עיוורון בנרים ויברח וזה.
אז יש לי סקריפט כבר.
כן.
שלב הבא?
בדיוק, השלב הבא כמובן זה לעשות מה שנקרא שוטינג סקריפט וסטורי בורד. סטורי בורד לא כולם עושים את זה.
בוא נסביר מה זה קודם.
אוקיי, סטורי בורד זה בעצם לצייר איך ייראה בעצם כל שוט, לא כל סצנה, כל שוט.
אוקיי.
סצנה זה בעצם התרחיש שקורה בעצם באיזשהו לוקיישן, והסצנה יש לה כמה שוטים, קלוז-אפ, לונג שוט, מפה, משם, טו שוט, שניים ביחד.
הסטורי בורד זה בעצם האיורים שעכשיו יראו אותו מקרוב מהזווית הזו, ועכשיו יראו אותו מרחוק, יחד עם עוד הרקע ודברים אחרים.
בדיוק.
זה סטורי בורד. והדבר השני שהזכרת?
שוטינג סקריפט, בדרך כלל, לרוב הולכים עם שוטינג סקריפט, כאילו, מה זה לרוב? בתעשייה, תלוי בסרטון, אם זה סרטון שהוא מורכב קצת, אז כן, ויש לך ויז'ן מאוד ברור, אז כן, עדיף לך סטורי בורד, שתדע מראש את הציור בעצם, ככה אתה גם...
ככה אתה גם מביים את זה, ככה אתה גם מוצא את,
נכון.
את הסצנה או את המיקום, ושאתה הולך לשבת בו.
אתה בעצם עורך את זה מראש, וזה פותר לך
סטורי בורד. ואז מה שנשאר זה רק לעשות את הביצוע עצמו.
בדיוק. שוטינג סקריפט זה בעצם רק רשימת השוטים שיש לנו באותה הסצנה. אתה לא אומר, נגיד... קלוז-אפ על ברוס וויליס בזה, לונג שוט.
עכשיו אני אצלם אותו שהוא מדבר עם, מחזיק את המשחת שיניים. כן, זה שוטינג סקריפט.
בדיוק.
בשלבים הראשונים שדיברנו עליהם, הלקוח נדרש את המון עבודה,
כן.
בלאפיין, בלהגדיר, בלזקק, אני קורא לזה, כן. את מה שקורה. בשלב הזה זה כבר האולפן, הסטודיו לא. שעושים את זה, או שגם פה הלקוח נדרש עכשיו, לזוז?
בשלב הזה הלקוח חוזר למזוג לו את הוויסקי שלו,
אוקיי.
להתעסק בזה, לא, כי זה שלב מאוד מאוד טכני, הוא כאילו...
של איש מקצוע עצמו.
כן, אומנותי, טכני, כן, שהלקוח עצמו...
הלקוח נדרש לאשר את זה, או שיש לקוחות שאומרים, בוא, אורי, אני רוצה לשבת איתך ושתסביר לי מה הולך להיות?
שוטינג סקריפט וסטורי בורד,
זה יותר קרציות, תגיד, נו.
לא, זה ברמת התסריט, זה ברמת התסריט, שכמובן, אני יכול להעיד מהמקום שלי, שבסופו של דבר, האנשים שלא מתעסקים בזה, שזה רוב האנשים בעולם, אז הם לא באמת מבינים, ואתה חייב, כאיש מקצוע, אני, לשבת איתם ממש כאילו על כל שורה בתסריט.
ולהסביר להם. זה כמו שהאדריכל יושב עם לקוח ויראה לו, איך ברמת התוכנית, איך הבית שלו ייראה.
בדיוק, כי מה שקורה אחר כך, הלקוח אומר, רגע, אבל למה זה, למה הרצפה הייתה בצבע כזה, אני בכלל אוהב רצפה אחרת, וזה כאילו...
יש ממש לקוחות שמגיעים לרמת בדיעבד, למה...
בטח, בטח, אז החוכמה כמובן, זה בעצם לשבת ולחשוב על כל דבר, הרוב לא באמת נכנסים איתך לרמה כזאת, אבל אם יש דברים שחשובים, נגיד... שיראו אותו עושה ככה, או קלוז-אפ על המוצר בצורה כזאת, אז זה כן דברים שחשוב ברמת התסריט לעבור עליהם.
זה גם השלב שאני חושב שהופך להיות הקריטי ביותר, כמובן חוץ מההפקה עצמה, אבל היא, נזכיר את זה עוד שנייה, כי זה השלב ואולי לפני האחרון, אני חושב שאבל בשלב הזה של הסטורי בורד והשוטינג סקריפט, זה השלב שבו אתה מחבר את המסרים ואת המוצר ואת הבעיה, וכל הדברים שדיברת עליהם ברמה של המלל, לאיך זה ייראה ברמה ויזואלית על גבי המסך, נכון? זה אולי השלב הכי קריטי, כי אם תפספס פה את החיבור, זה סתם יעלה יותר בהמשך. אז השלב הזה הוא סופר חשוב כן. לתוצר הסופי.
כן, בטח, תסריט, שוטינג, סטורי בורד, בטח, זה בעצם, זה מה שמכתיב את הכל, את ההפקה.
זה השעה שאתה גם קובע את הצבעים, את הפונטים, את התנועה, את הדברים שיהיו במסך, או זה שאתה שומר לסוף, ושאני אעשה את הפוסט פרודקשן, אני ככה אסגור את זה.
זה בדרך כלל אתה הולך לפי השפה העיצובית של הלקוח, משתדל להישאר כמה שיותר, כמובן שזה יכול להיות בר שינוי, וזה יכול כמובן להשתנות,
אבל... אם אני מזרחי, לא תייצר לי סרטון בצבע סגול.
נגיד. זה כמו נגיד שספרייט בזמנו, הם עשו איזשהו סדרת סרטונים, שמראים את המסך בצבע חום, חום מה עושה לך, הקונוטציה שמדבר.
מדבר, אדמה, כן.
וזה... ואנשים יושבים באיזשהו מגרש כדורסל נראה לי, או משהו כזה, ומתים מחום, ואז אחד לוגם ספרייט, או משהו כזה, ואז הוא כאילו בא לקפוץ למגרש, והמגרש נהפך לבריכה, והמסך נהיה צבעוני, כן. ואתה... ואז מן הסתם, החום זה לא חלק מהצבעים, אבל הירוק של ספרייט, זה היה חייב להיות מאוד מאוד נוכח. והם לא היו, בוא נגיד שהם יכולים להשאיר את החום הזה, מן הסתם הרעיון הוא לא החום, אלא זה, אבל אם היו נשארים עם החום, הירוק היה חייב לבלוט שם, לבלוט על רקע החום.
בצורה יותר מסיבית.
כן.
אוקיי.
שקט פה, שים לנו איזה משהו בספוטיפיי.
סורי, לא מבין את השטויות האלה של סטרימינג. אני אולד סקול. אם אתה רוצה, יש פה תקליט.
תאמין לי, יודע לתכנית בקוד פתוח, אבל לא יודע להשתמש בספוטיפיי.
נו, כזה אני. מה, אתה לא זוכר כמה כיף היה פעם עם הווקמנים?
אחי, אתה לא מבין, אנשוביז הוציאו קסטה חדשה, את חייב להקשיב לזה.
יש לך את זה? תגיד, תרציני, זה רק שבוע שבוע זה יצא בגרמניה, איך זה כבר הגיע לארץ?
מביני עניין בלבד, אחי, תקשיב לזה, זה הדבר הכי מדליק פה בסביבה.
רגע, מה? אנשוביז? לא הייתה כזאת להקה, מה אתה מדבר?
צודק, יש לנו קצת בעיה להשמיע שירים מזכויות יוצרים.
טוב, הבנתי את הקונספט, מיציתי את ה-80s, יאללה, בוא נחזור לסלון ל-2019.
רגע, בוא נתקדם ל-90s, שם אפילו היה יותר כיף. דור, אתה לא מבין, היום ברוקסן, אפרוחי פלורנטין.
מה? תגיד, אתה רציני?
כן, בוא נכין את עצמנו, יאללה, שים את הדיסק.
רגע, מלא תמציא שמות, אבל שיהיו נורמליים. יאללה, הבנתי את הקונספט, בוא נגמור עניין.
מזל טוב אחי, יום הולדת שמח.
יו, תודה אחי, מה זה, לא היית צריך.
נו, פתח כבר.
MP3, איזה מלך, תודה.
56 מגבייט, אתה קולט 20 שירים במכשיר אחד. היית מאמין? טוב, אז איזה תקליט לשים?
רן, בחיית, נו, חשבתי שהבנת את זה בכל המסע בזמן הזה. הימים האלה עברו, למזלנו יש את במביט.
במביט?
כן, רן, נו, תתקדם. החברה המובילה והמקצועית ביותר בארץ לאודיו אישי ממוחשב.
אמן, תביא את הקבל אוקס. 10% הנחה למאזיני עושים היסטוריה, בשימוש בקוד קופון עושים היסטוריה בעברית במעמד התשלום.
אז עשינו את השלב הזה, השלב הבא אני מניח זה לאסוף את אנשי צוות, גם אם זה אתה עצמך לבד.
כן.
ולבצע.
כן.
כמה סצנות, כמה טייקים, הכל פשוט ביחד, בסוף יש לך טונות של חומר גלם.
נכון.
ואחרי זה?
ואחר כך אנחנו ניגשים לערוך.
אוקיי.
ואם היה לך...
רגע, לערוך, כן. זה לא רק לערוך את הוידאו עצמו שצילמת, זה להתאים לו את הסאונד, אם נכון. זה מוזיקה ובין אם זה קריינות, או נכון. גם וגם, זה גם ההכנסה של אפקטים מסוימים, בין אם זה בתוכנת מחשב או אפקטים כן. אחרים, זה בעצם לערוך את הכל ביחד.
נכון.
נכון?
נכון.
זה אני חושב מבחינת זמן, הזמן הכי ארוך שיש בתהליך הזה.
כן, שוב פעם, תלוי בדיוק בסרט, אבל כן, עריכה זה דבר ש... בוא נגיד, למהר עם זה לא כדאי. עדיף לשבת, כי טכנית, יש לך המון המון דברים להתייחס אליהם, לא רק טכנית, טכנית רעיונית, אומנותית, כל כך הרבה דברים בשביל ליצור את השפה הזאת, שתשדר בדיוק מה שהלקוח רצה, אז עדיף באמת, לא, עם זה לא למהר. יום צילום, נגיד, יום צילום עולה כמה שהוא עולה, 10,000, 100,000, 300,000, 500,000, לא משנה, זה. אז יום צילום זה מאוד ריסקי, כי כאילו אתה פיקששת דברים ואתה צריך עוד יום צילום,
ולא שוב עולה לך.
זה כאילו מעלה את התקציב וזה. משמרת עריכה, כן, זה גם מתבסס על עריכות, זה מתבסס על משמרות עריכה, כלומר כמה משמרות עריכה צריך בשביל ליצור את הסרט, משמרת אופליין, שזה בעצם... בלי אפקטים, בלי צבעים, בלי תיקונים, בלי זה, רק נטו איך זה
מסתכל. לחתוך לחבר.
בדיוק, ואונליין, שזה בעצם עם כל האפקטים והצבעים וככה וכדומה. ומשפרת עריכה, כן, זה, מן הסתם זה עדיין עולה כסף, אבל זה עולה פחות מאשר יום הפקה שלם.
אוקיי.
ותפקיד האורך הוא מאוד 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 חשוב, בשביל באמת, יש לך את כל החומר הזה, והוא כביכול מפוזר, מבולגן, יותר מזה אני אגיד לך, כשאתה בימי צילום, אוקיי? אתה מראש, יש לך ויז'ן של איך הדבר הזה אמור להישמע ולראות וכל זה. ביום צילום עצמו, זה קורה, אני מאמין שלכולם, אבל אם לא במאים, תקנו אותי אם אני טועה, שאתה מצלם את הדבר הזה, לפי הסדר, לפי השוטינג, לפי הסטורי, לא משנה, הכי מסודר בעולם, ואתה פשוט לא מבין איך זה הולך להיראות בסוף כמו שדמיינת את זה. זה איזשהו קטע, וזה קורה כאילו, גם שמעתי במאי הוליוודי מדבר על זה, במאי הוליוודי היסטרי, שעשה סרטים הקצרים בשוודיה, והוליווד ראתה, אמרה יאללה בוא תעשה אצלנו, מן הסתם היה לו דרך חתחתים עד ששנה הוא ישב באמריקה עד שישרו לו את הסרט, ואז הוא מדבר על זה, עכשיו זה מדהים שגם בהוליווד זה אותם דברים שכאילו...
יש פה גם בהפקונת קטנה יחסית.
מדהים, מדהים, שהוא אומר אני יושב, עכשיו אני מניח אצלו זה בקנה מידה של $5 מיליון, התקציב של אותו סרט אימה, Lights Out זה נקרא הסרט, שווה עם מי שאוהב סרטים, הסרט קצר וזה מדהים לראות גם את האדפטציה, אז הוא אומר את זה בדיוק, אתה עומד שם ושם זה בכלל כל כך הרבה אנשי צוות וכל כך הרבה דברים, ולא נראה לך תוך כדי עבודה, זה נהיה כל כך טכני, ואתה לא חושב שבאמת זה יתחבר לך לדבר הזה שאתה דמיינת, כאילו זה נראה לך בוא נזיה משהו אחר לגמרי, אם בכלל, בוא נזיה הדבר הכי גרוע בעולם, וזה אף פעם, וזה תמיד, ובגלל זה בא עורך, והכל בסדר, בוא תן לי, אני אדביק לך את הדברים כמו שצריך, וזה.
אז בין הבמאי לעורך, יש בעצם, צריכה להיות סינרגיה מאוד טובה, כדי שמה שהבמאי דמיין, העורך גם בסוף יביא לידי ביצוע.
בדיוק, כן.
אז יש לי סרט ערוך, עם הסאונד והווידאו אפקט, והסרטי וידאו, זהו זה, מפה רק נשאר להפיץ?
וכן, ופה זה כאילו מן הסתם הישיבות של התיקונים.
כן, ברור. אוקיי, תהליך די משמעותי, סתם בשביל לקבל איזושהי סוג של תחושה ביד, כמה תהליך כזה יכול לקחת מבחינת זמן?
שוב פעם, תלוי בדיוק ב...
כך סוג של ממוצעים פשוטים של לא פרודקשנים מורכבים, ובא אליך בעל חנות לחיות.
אוקיי.
ואומר אני רוצה, או קח את האינסטלטור. כמה זמן ייקח כזה? זה שבוע עד שסרטון מוכן? זה עניין של ימים? אני אשאל את זה כך.
זה בזמן נטו, תראה, זמן נטו, אוקיי, זה יכול, זה עניין של ימים בנטו. באופן, אני אגיד לך ככה, באופן הכי פשוט, אני מחשב את זה, אני שם את הפגיש, את הישיבה עם הלקוח בצד מבחינת זמן, אבל בוא נגיד שזה 2-4 שעות. אני באופן אישי מחלק את זה כאילו בסרטים הקטנים האלה, מה שאתה מדבר, זה בעצם כתיבת תסריט, יום צילום, 2-3 משמרות עריכה. זה בגדול.
אבל זה פשוט מפוזר על פני זמן, כי צריך, כמו שאמרת, לתת לזה זמן לחלחל ולעשות את זה נכון.
כן, וגם בכל הישיב, שאתה יושב על התסריט, אז מן הסתם יש לך back and forth, כזה פינג פונג, כאילו, עם פה, תוריד פה, תעשה שם, וכמובן, כבעל מקצוע, חשוב לוודא שכל מה שהלקוח רוצה שיהיה בסרט, ציינת אותו בתסריט, שלא אחר כך בעריכה יגיד,
דיברנו על זה, איפה זה נעלם.
כן, איפה הדבר הזה?
אז יש גם שלבים שבעצם הלקוח נדרש לאשר.
כן.
את מה שאתה בעצם מציע לו.
נכון.
אוקיי. אולי בשביל לסגור את החתיכה האחרונה הזו, בוא נדבר שנייה על תקציבים.
אוקיי.
א', אני אגיד לך דעתי, תגיד לי אם אתה חושב שאני טועה. אני חושב שמה שקרם עולם הוידאו השיווקי או האינטרנט, זה לאיזון, leveling the playing field קוראים למושג הזה, בין חברות הענק שהן עתירות תקציבים, לבאמת בעלי חנויות וכאלה שאין להם תקציבים ענקים. אני טועה פה שעדיין לחברות הענק יש יתרון שאי אפשר לסגור אותו?
היתרון, לא, היתרון היחידי של חברות הענק זה מן הסתם התקציב האסטרונומי שיש להם, והם יכולים לקחת משרד הפרסום הכי טוב, את החברת הפקות הכי, את הצלם הכי חזק, את הפרזנטור.
בסדר, אבל זה כמו שקבוצת כדורגל, הפועל חדרה, עלתה מהליגה השנייה, והגיעה לפלייאוף העליון, ומכבי תל אביב עם תקציב פי 7 ממנה.
נכון.
מתחרה את הראש בראש.
נכון. אז פה אז אני גם מחזק, כאילו שוב פעם ארץ האפשרות הבלתי מוגבלות, כל עסק קטן יכול בעצם להתפרנס כמו שצריך, ואני בעצם אוסיף ואומר, דיברנו בהתחלה על הקטע שפשוט פתח את הסטורי, כאילו תרים את הטלפון, נכון. צלם ככה וזה, ואז אתה אומר, רגע, בשביל מה אני צריך בכלל סרט שעולה
מקצועי.
לי...
מקצועי.
כן, שעולה לי, שוב פעם, אם אני מדבר ברמה המקצועית, בוא נגיד כאילו... 7,000, 8,000, כאילו משהו כזה מינימלי. אני מדבר מקצועי, לא, כמובן, לא חסר אנשים כן. שיעשו בכל הטווחים.
ברור.
יש כאלה ב-500 שקל, יש כאלה ב-50,000, כל זה. אז למה בכלל בעצם לעשות סרט כזה, אם אני יכול רק לפתוח את הסטורי? כי בסופו של דבר זה כמו אתר אינטרנט. למה שיהיה לי אתר אינטרנט אם אני יכול לפתוח עמוד בפייסבוק?
כן.
כי זה עניין המקצועיות.
ולמה לעשות אתר אינטרנט מקצועי ולא סתם לקשקש כמה דפים בוורדפרס ולגמור עניין?
נכון, כי זה בסופו של דבר עניין של מקצועיות, עניין של נראות, עניין של... סתם, אני אגיד על עצמי שאני עושה קידום ממומן לעסק שלי בפייסבוק, בלינקדין, לא משנה, ביוטיוב, כל המקומות. אוקיי, פונה אליי הלקוח, ואז הוא רוצה כמובן לדעת אם הוא יכול, כאילו, מי אני, מה אני. ברגע שהוא רואה שיש לי אתר אינטרנט עם תיק עבודות ולקוחות וזה, שאתר נראה מקצועי ונורמלי, אז זה כבר אני עולה אצלו, עולה סיכוי הסגירה בכמה זה. אותו דבר עם סרט. למה לעשות סרט אם אני יכול לי בטלפון? אין בעיה, כאילו, זה מביא לך פרנסה וזה, והכל סבבה, אחלה. אבל... בשביל המקצועיות שלך, אותו קבלן אינסטלציה שדיברנו עליו בפרק הקודם, כשהוא מראה את הסרט המקצועי, בעצם ללקוחות, אין מה לעשות, זה נראה להם שהבן אדם הזה סופר מקצועי. כמובן שאם יראו אותו כל יום מעלה סטורי, או מעלה איזשהו פוסט וידאו עם הטלפון, אז זה גם יעבוד. אבל שחברות, לא יודע, קבלני בבנייה למיניהם, שזה תקציבים של... מיליונים, כאילו עשרות מיליונים להרים בניינים ומפעלים
כן,
וזה
ברור,
וככה. כשהם רואים בחור עם סרט מקצועי כזה, אין מה לעשות, הוא כבר עולה אצלם מבחינת המקצועיות.
פשוט עניין של יחס יותר. הזכרת מספרים, אז בוא, סתם אני אזרוק, תענן עם הראש, אוקיי. או תגיד כן בכל רם, כי זה מה לעשות,
כן,
מדיום
אינדיבידואלי,
קצת אחר.
כן.
זה אומר שבעניין של כמה אלפים,
כן.
צריך להתחיל מכמה אלפים, עד אז תישארו ברמת הסטורי שאתם מצלמים לבד. אבל אם אתם הולכים לעבור לוידאו שיווקי מקצועי, אתם צריכים להניח כמה אלפי שקלים בצד, במינימום,
כן.
וכמובן ככל שתעברו להפקה יותר מקצועית, לשימוש ביותר אנשי מקצוע, לקופירייטר אישי, וליד זה גם איש סאונד אישי, ואם אתם רוצים גם את המאפרת שתבוא, אתם יכולים להגיע גם להפקות של עשרות ואפילו מאות אלפים.
בטח.
נכון?
בטח.
אבל בוא נגיד שאם אני עכשיו סטארט-אפ, שרוצה סרטון שמסביר על המוצר שלי,
אוקיי.
אני יכול להגיע לסרטון באיכות ממש לא רעה, אפילו די טובה, בעניין של כמה אלפים.
נכון.
אוקיי? אני יכול להגיד לכם מאופן אישי, שהסרטונים שאני הפקתי לסטארט-אפ שלי, עלו לי באזור האלפים הבודדים, עוד לפני שרכשתי אחרי זה זכויות לפוטג'י, מה שנקרא שם. יודע מה, לא דיברנו על זה בכלל, ואולי שעוברים לחלק האחרון. בין כל השיטות, דיברנו קצת על וידאו עם גרפים והפקות מלאות, יש גם באמצע איזה משפחה שלמה של פוטג'ים?
כן.
בוא נסביר את זה אולי?
כן, יש אתרים שלמים של מאגרים, של בעצם ארכיונים שלמים של פוטג'ים, של תמונות, של סרטונים.
סרטונים קצרים, זאת אומרת, רואים מישהו הולך על שפת הים, רואים מישהי שלוגמת מקוס בירה.
בדיוק, בדיוק. ואז אתה פשוט יכול, אתה נרשם לאתרים האלו, יש כאלה אתרים ש... למרות שהם לא הכי מוצלחים, אבל יש אתרים ש... אתה פשוט משלם נגיד סתם $100 לשנה, ואז מה שיש שם אתה יכול להוריד, בדרך כלל אותם אתרים מציעים לך דברים יותר טובים, שאתה צריך לשלם פר אייטם.
זה כבר מגיע ל-50, 80, $100 וצפונה.
כן.
פר אייטם.
כן, עכשיו, זה בעצם בסופו של דבר, זו שיטה, שיטה די טובה סך הכל, כמובן תלוי מה אתה רוצה למכור, מה אתה זה, כי זה פשוט, אתה יכול... לראות בעצם מראש מה, כאילו איך זה ייראה, כי הנה יש לך את הפוטג' הזה ואת הוידאו הזה ואת הוידאו הזה וזה.
ואז העורך בעצם התפקיד שלו זה למצוא את הסרטונים הכי טובים ולהרכיב אותם בצורה כן, הכי נכונה.
כן.
אוקיי.
לחבר
ופתאום אותם. ופתאום נוצר סרטון שלם שמורכב בלי שממש הלכת ליום צילום בחוץ.
כן, נכון.
אוקיי, וזה עדיין נראה מאוד מקצועי ומאוד נכון ו...
נכון. זה תלוי, כמובן, צריך עורך שהוא ממש טוב, ראיתי את הסרטונים של קובי פגז, כי אחרת, כי כולנו יודעים איך נראה תמונות ארכיון, כולנו, כן. גם אנשים שלא מתעסקים בזה בכלל, אתה מזהה את זה תוך שנייה, מה נראה תמונת ארכיון, מה נראה פוטג' של ארכיון, אז כמובן צריך עורך טוב שידע איך לחתוך את זה בצורה, שתראה ממש ממש סופר מקצועית, ולא איזשהו קיץ' כזה של פעם.
שכאילו אסף מכל מקום אפשרי שלא נראה ברמת האיכות ולא נראה קשור אחד השני, והדמויות והסיפורים לא קשורים בכלל לסקריפט שרצית לכתוב או למסר שרצית לה.
כן, בדיוק.
אז אני חושב שההמלצה שלי לפחות הכי משמעותית למאזינים זה שאם אתם חושבים לא לצלם בעצמכם או לעבור כבר שלב מצילום סרטונים, זה לא לעבור שלב, זה להוסיף, אני חייב להדגיש את זה, תמשיכו לצלם סרטונים בעצמכם כל יום, כל הזמן, זה תוכן מקצועי שאתם מעלים, אתם מייצרים. אבל אם אתם רוצים לזה שכבה של סרטון לכנס, סרטון תדמית, סרטון לעובדים, סרטון ללקוחות, סרטון על המוצר, סרטון על השירות, לא משנה מה, קחו איש מקצוע שתראו עבודות שלו, דברו עם לקוחות שלו, שיפיק לכם את מה שאתם רוצים, שהמסר שאתם רוצים להעביר, יעבור בצורה הכי טובה, ברמה ויזואלית, ומבחינת תוכן, לקהל שלכם. שאלה אולי אחרונה ונסגור איתה את הנושא הסופר מעניין, אנחנו יכולים להמשיך לדבר לי בראש עולים, לפחות עוד 10 נושאים נוספים, לפחות עכשיו. כשאני מעלה סרטונים לרשתות החברתיות,
אוקיי.
יש הבדל בצורה שאני יכין, יפיק, יראה הסרטון שלי, אם זה בין הרשתות השונות, נגיד יוטיוב, בוא ניקח את יוטיוב כסרטון. מה הדגשים שאני צריך להכין או לעשות בסרטון יוטיוב?
אז ככה, יוטיוב, מה שאמרת, זה עוד 10 נושאים, רק על הנושא הזה אני יכול לדבר עכשיו 7 שעות, אז מאזינים, התכוננו לכם, הפסקת פרסומות, לא סתם. יוטיוב, ההבדל בינו, נגיד לבין פייסבוק, אינסטגרם, לינקדין וכדומה, זה שיוטיוב, אנחנו מראש באים אליו של לראות וידאו, כלומר, מראש אנחנו מוכנים, בחרנו בעצם לבוא לצרוך וידאו, כלומר, אנחנו מוכנים לצפייה ממושכת, זה לאו דווקא אומר שאנחנו נצפה עכשיו בשעתיים של דוקומנטרי שם, שלא חסר, אבל אנחנו באנו לצרוך וידאו, ולכן הקשב שלנו הוא כבר יותר רחב, הוא יותר גדול, אפשר לעשות דברים יותר רחבים, יותר עמוקים.
הסרטונים ביוטיוב יהיו יותר ארוכים באופי.
בדיוק.
ולכן רמת הירידה לפרטים תהיה יותר משמעותית. לכן גם העלויות יהיו יותר גבוהות בדרך כלל, כי זה יותר לארוך.
שוב פעם, תלוי בדיוק באיזה סרט ביוטיוב, אם זה סתם
סרטון ביתי.
כן, או משהו כזה. אם זה באמת הפרסומות האלו של החברות הגדולות, שהיא נטו פרסומת, אז כן, אז בדרך כלל זאת העלות כמו בטלוויזיה, okay. שוב פעם, תלוי בזה.
בוא נדבר על פייסבוק.
עכשיו, פייסבוק...
או אינסטגרם, אני חושב שהן שקולות במובן הזה,
כן,
או
ש... כן, זה גם כאילו, זה קצת פסיכולוגיה טיפונת שונה, אבל זה על אותו עיקרון, וגם לינקדין לצורך העניין. Okay. בשלושת אלה אתה לא בא לצרוך וידאו, אתה בא בשביל כביכול...
אני בא לבלות.
כן.
בא לצרוך תוכן שהוא כיפי.
כן, אתה בא בעצם להתעדכן באיזשהו מקום.
אוקיי.
כאילו, אני לא פסיכולוג, לא עשיתי ניתוחים פסיכולוגיים, יש כאילו מיליון מחקרים על זה. אתה בא באיזשהו מקום להתעדכן, בעצם נכנס לפייסבוק, מה קורה עם זה, מה קורה עם זה, מה קורה עם זה, טוב, יאללה, סגרתי והמשכתי על אותו דבר אינסטגרם, גם לינקדין, ולא עולה לי לראש עוד איזושהי רשת חברתית, לא, בואו נדבר עליהם. אז שם הסרטונים, אני לא בא לחפש אותם בעצם, אני גם אין כל כך, יהיה אפשר לחפש בפייסבוק, אבל המנוע החיפוש שם הוא לא מוצא
לא מיוחד.
כן, זה דברים שאמורים לצוץ לי. אני קשה מאוד לאנשים למצוא, הם ראו סרט שהם אהבו בפייסבוק, קשה להם למצוא אותו, אחר כך
זה אומר קל. צריך לתפוס את העין ומהר.
צריך על השנייה הראשונה. על השנייה, לפתוח באיזשהו
משהו... לפתוח בבום.
כן.
כמו סרט אקשן טוב.
ופיצוץ, כן. שאגב, בגלל זה טריילרים, שעכשיו אתה רואה טריילרים ברשתות החברתיות, יש 5 שניות הראשונות, זה הכי, הכי טירוף שיש, כאילו, פיצוץ.
פיצוץ,
זה,
בניין נופל.
ככה, זה,
כן,
מי שחצי ארומה, זה, כאילו משהו... טירוף, כאילו 5 שניות של טירוף, שאתה, וואו, זה בדיוק הבום שאמרת, זה תפס אותי, עכשיו אני פה, עכשיו אני שלכם, ובוא נראה אם אני אמשיך להתעניין בזה. אז אותו דבר, זה לא חייב להיות בום או פיצוץ או משהו, אבל זה צריך להיות משהו שעל השנייה...
אני חושב שגם האלמנט של הגלילה גם הופך את זה, כי כמו שאמרת, אתה נכנס, אז אתה גולל ומתעדכן, מה החבר שלי אלה אתמול מטיול שלו בצפון, ומה איזה חברה... ופתאום בגלילה הזו אני צריך לעצור לשנייה ולראות, כדי שאני אראה את הסרטון, אני חייב לעצור ולראות את הסרטון, ולכן הוויז'ואל חייב בחצי שנייה, שנייה הראשונה, להיות מאוד בולט. לא משנה אם זה הכותרת או הוויז'ואל עצמו, שחייב להיות מאוד דרמטי, כדי שאני אעצור את הגלילה שלי, ויראה ואין לי את הסבלנות גם, לא להמשיך לגלול, כי מתחת יש עוד דברים, עוד דברים בפיד.
נכון, זה אפילו ברמת הטקסט, אם אתם מוסיפים אימוג'י בשורה הראשונה של הטקסט, זה תופס את העין, כאילו, אנשים יעצרו, הם כאילו יכול להיות שהם ימשיכו הלאה, אבל הם לא יגללו הלאה, הם כאילו, זה יתפוס את העין, הם יעצרו בשורה הראשונה של הטקסט, אז אותו דבר, כי נגיד בפייסבוק וזה, אז קודם רואים את הטקסט, אחר כך רואים את הוידאו, באינסטגרם ההפך, אתה קודם רואה את התמונה מתחת, אתה רואה את הכיתוב, אז כן, אז זה לתפוס אותך באמת, כאילו, איך שאפשר בשנייה הראשונה, שזה כמובן להתחיל עם איזשהו בעיה, עם איזשהו ערך מסוים, איזשהו טיפ מסוים, איזשהו בונוס להראות את הדבר הזה שאתם רוצים להגיע אליו בסוף, ליצור את הסקרנות, את העניין, את הטיזינג הזה, וכמובן...
להניע לפעולה, לא לשכוח.
כן,
וכמובן... אני רואה מלא סרטונים שכאילו, אוקיי, מה אני עושה עכשיו? מעניין. ומה אתם רוצים שאני אעשה?
כן, כאילו ברמה הבסיסית זה איזשהו ליצור את הטיזינג, עכשיו אני הולך ללמד אתכם, אני הולך להראות לכם איזה בסה, איזה משהו, כאילו טיזינג, להציג איזושהי בעיה מסוימת, שתדבר לקהל היד, ואז כמובן את הפתרון, וכמובן את הקריאה לפעולה שבא אחר כך. והדבר היותר חשוב, זה להוסיף כתוביות, שזה הדבר הכי חשוב.
כן, האמת היא שרציתי באמת לשאול, גם אם אני מדבר בעברית, חשוב להוסיף כתוביות בעברית?
בטח.
זאת אומרת, אם זה באנגלית שמיועד לקהל דוברי עברית, אני מבין את זה וזה מאוד ברור. אבל גם בעברית לעברית?
בטח.
מה הערך של זה?
כי אנשים לרוב גוללים על השטק.
אוקיי, נכון.
לא משנה מאיזושהי סיבה, אם זה ככה על אוטומט, או אם באוטובוס, ברכבת, okay. בשירותים, אתה יודע, יש כאלה.
אוקיי.
Okay. בינינו, כולנו. אז זה על השטק בעצם, לא רוצים שזה בתא לידי, ישמע פתאום...
זה פרסומת.
כן. אז בגלל זה חשוב מאוד לשים את הכתוביות. כן, אם האימג' הראשון ששמתם, הטקסט, האימוג'י, לא משנה, משך לי את העין, ואני במקום שאני לא כל כך יכול לשמוע, אחרי 5 שניות, גם אם אני הכי מסוקרן בעולם, אני לא יכול להמשיך טכנית, אני לא יכול, כי אני לא שומע מה הוא אומר. אם יש כתוביות, אני יכול להישאר לכל 2 דקות, לכל 5 דקות, תלוי כמה ישיבה ארוכה יש לי, לא יודע.
טוב, אני חושב שהיו 2 פרקים מרתקים, שאפשר להמשיך לדבר על נושא של שימוש בווידאו ככלי שיווקי, בלי הפסקה. אני אגיד לכם מהניסיון שלי, פעם שמעתי איש שיווק שמדבר על, הוא לקח את ההמשך של המשפט, תמונה שווה 1,000 מילים, אז הוא המשיך את זה, אמר, תמונה שווה 1,000 מילים, ווידאו שווה 1,000 תמונות, אז תעשו את המכפלות בעצמכם, ותבינו למה לעשות את זה ולעשות את זה נכון. ככה, סיכום מהיר שלי, אני חושב שזה היה פרק, דיברנו על איך, אז דיברנו על הסוגים השונים, מהצילום עצמי קראת לזה, יש לכם טלפון, קחו תעשו.
סלפי.
בדיוק, ועד, ודרך גרפי ואנימציות, ודרך פוטג'ים שהזכרנו ככה באמצע, ועד להפקות מלאות של שחקנים וכל מה שצריך. דיברנו על תהליך ההפקה, דיברנו על בעצם ישיבה מאוד מאוד חשובה בהתחלה של להגדיר מה אנחנו רוצים ומי קהל היד שלנו ומה הבעיה ומה אנחנו נסים לפתור. דרך תהליך של הסקריפטינג עצמו והסטורי בורד או השוטינג סקריפט, קראת לזה?
שוטינג סקריפט, כן.
ועד בסוף איך עושים את היום צילום ועריכה וכמה כל אחד מהחלקים האלה משמעותי, איפה החלק שלכם כלקוח להיות מעורבים ולעשות את מה שצריך. הזכרנו קצת מספרים, נתנו לכם סדרי גודל מ-0 אם אתם עושים את זה עם הטלפון שלכם, ואפילו אולי עורכים את זה לבד עם כל מיני כלים די חינמים, ועד להפקות שיכולות להגיע לאלפים ועשרות אלפים ואולי גם מאות אלפים, וככה נגענו באמת בדברים מאוד מאוד קטנים שקשורים להבדלים, אתם הולכים לרשתות החברתיות, ואיזה סרטונים או על מה לשים דגש, יוטיוב מול 3 האחרים נקרא להם ביחד, לינקדאין, פייסבוק, אינסטגרם, שהם פחות או יותר באותה משפחה.
כן.
א', המון המון תודה אורי, זה היה מאלף בעיניי.
תודה לך.
חשיפה לעולם חדש, אני מקווה שגם המאזינים שלנו מבינים אותו יותר טוב עכשיו. אני חייב להגיד לכם שרק מי שהתנסה בתהליך ורואה את התוצאות שלו מבין כמה הוא חשוב ומשמעותי, וגם אם אתם בעלי עסקים קטנים, סופר מומלץ, סופר חשוב, פשוט תבחרו פרטנר שיעזור לכם לקחת את מה שיש לכם בראש ולעשות את זה בצורה נכונה, זה סופר חשוב יותר מאולי כל דבר אחר. לסיכום, עוד תודות לדור קומט, מפיק ועורך התוכנית, לעורך הראשי שלנו, שהוא רן לוי. דני תימור הוא המנהל העסקי, אביב שם טוב, מנהל המחירות, תודות למנהלת הקהילות שלנו, שרה סילבצקי. תודה לכם המאזינים שאתם ממשיכים איתנו, אנחנו כבר לא מעט פרקים, אני חושב שאותו תור חוגגים את הפרק ה-75 שלנו.
וואו.
ועד הפרק הבא, נשתמע.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.